שבת דף נון ד מתחילים בעזרת השם תחילת העמוד במילים הרחלים יוצאות כבולות. כשחיילים יוצאים לקרב להילחם מול אויב אכזרי, אויב מר, יודעים איך יוצאים לקרב אבל לא יודעים לאן הקרב יתגלגל, מקווים מאוד שיהיה ניצחון, מקווים מאוד שכל החיילים יחזרו בריאים ושלמים לביתם. מה צריך לעשות כדי לנצח? יש את החלק של ההשתדלות, כמובן, תכסיסי מלחמה, גבורה, עוצמה, זריזות, תחכום, אבל יש כמובן את הקדוש ברוך הוא, שהוא זה שמנצח את המלחמות, הוא זה שנותן תשועה למלאכים, ובכוח התפילה אפשר כמובן לפעול הרבה ישועות, אבל יש עוד סגולה שאדם יכול לעשות, כשהוא יודע שחלילה וחס לא יהיו מלחמות, אבל אם חלילה יוצאים לקרב והוא רוצה שיהיה ניצחון, יש סגולה שאדם יכול לעשות כדי להצליח, כדי שהמלחמה תצליח, כדי שינצחו את האויבים. דוד המלך חיבר את ספר תהילים, פרק אחד לפני הפרק האחרון, פרק קוף ממתת, זהו פרק שאנחנו אומרים אותו בדרך כלל מדי יום ביומו, בפסוקי דזמרה לפני תפילת שחרית. המזמור שירו להשם שיר חדש תהילתו בקהל חסידים. רש"י הקדוש כותב שהמזמור הזה התנבא דוד מלך ישראל על הזמן של הגאולה, מה יהיה בזמן של אחרית הימים, שאז ישירו להשם שיר חדש קהל החסידים, על מה הם ישבחו את הקדוש ברוך הוא, על כל הניסים, על כל הניצחונות. יעלזו חסידים בכבוד, אומר שם המזמור. ירננו על משכבותם, משכבותם, הכוונה על מנוחתם. כותב שם אחד מגדולי המפרשים על הנביאים והכתובים, שזה ספר מצודות דוד. חיבר את הספר הזה רבי דוד אלטשולר. רבי דוד אלטשולר היה צדיק קודש הקודשים, בערך לפני 300 שנה, נפטר בשנת אלפים תף קוף יו דלד, בערך בזמן של האור החיים הקדוש המפורסם. והוא חיבר את הספר מצודות דוד. הוא כותב שם דבר גדול ביותר על הפסוק שכתוב בהמשך, יעלזו חסידים בכבוד, החסידים ישירו להשם שיר חדש, על מה? רוממות כל בגרונם וחרב פיפיות בידם, לעשות נקמה בגויים, לאסור מלכיהם בזיקים, הכוונה בהזיקים, בחבלי ברזל את נכבדיהם. איך הצליחו? איך אפשר לנצח את המלחמה? כותב שם מצודות דוד, אתה יודע איך הם ניצחו? רוממות כל בגרונם. מה הכוונה? אני קורא את הלשון שלו. בגרונם יספרו רוממות הכל. בגרונם יספרו רוממות הכל, יספרו על הניסים, יספרו כל מיני סיפורים של ניסים נפלאות שעשה הקדוש ברוך הוא עם אבותינו ואימנו. וזה תהיה לחרב פיפיות בידם. כותב המצודות דוד, רצה לומר, על ידי זה תגברו על האויב, על ידי שיספרו רוממות הכל, כאילו אחזו מידם בחרב בעלת שתי פיות חדודה משתי צדדים. כשיוצאים לקרב, בקרבות של פעם, חרב המשוכללת הייתה חרב שחדה לא רק בצד אחד, שחותכים עם סכין, אז יש צד אחד שהוא חד, אבל הצד השני הוא לא חד, מלמעלה. אבל החרב שאיתו היו מנצחים במלחמות, זאת הייתה חרב שהייתה שנונה משני הצדדים שלה, הייתה חדה גם הצד למעלה וגם בצד למטה, וככה היו הורגים באויבים משני הצדדים. איך אפשר לנצח במלחמה? סגולה נפלאה כותב בספר מצודות דוד. הוא כותב, על ידי זה שאנחנו נספר את ישועות השם שעשה עמנו, נספר איזשהו סיפור של נס ופלא שעשה הקדוש ברוך הוא אימנו ועם אבותינו, על ידי זה אנחנו ננצח בקרב, ומה נעשה? את כל המלאכים של האויבים אנחנו נאסור אותם באזיקים, ואת נכבדיהם בחבלי ברזל. מה זה חבלי ברזל? כבלים של ברזל. אומר רש"י הקדוש כאן בדף שלפנינו, שעל זה כתוב במשנה, הרחלים יוצאות כבולות, מלשון כבלי ברזל, קשורות. שואלת הגמרא, מהי כבולות? מה פירוש של השאלה? הרי כבולות כמובן. הפסוק כותב כבלי ברזל, אלא מסביר הרשש, השאלה היא, כשאנחנו אומרים שהרחלים יוצאות כבולות, הכוונה כמובן יוצאות בשבת, יוצאות ככה לרשות הרבים, כשהן קשורות, כשקושרים את הזנב של הרחלים, אז למרות שיש איזושהי חתיכת בד, שהרחלות יוצאות עם הבד הזה לרשות הרבים, הן לא עוברות על האיסור של הוצאה מרשות לרשות, שהרי התורה מצווה את האדם שלא לא תעשה כל מלאכה, לא רק אתה, אלא גם שורך וחמורך וכל בהמתך, גם הרחלות אסור להם להוציא מרשות לרשות בשבת, אבל בכל זאת הרחלות יוצאות עם אותו חבל שהן כבולות בו, שקושרים להם את הזנב. אז אם כן נשאלת שאלה, מה פרוש מהי כבולות? הרי הפסוק אומר שכבולות זה מלשון קשורות, אלא מסביר הרשש השאלה כבולות לאן? האם קושרים להם את הזנב ללמטה, או שקושרים להם את הזנב ללמעלה? ועל זה מתרצת הגמרא, שמקבלין, הכוונה שקושרים את העלייה שלהם, את הזנב שלהם, למטה לחסות את מקום הערווה, והמטרה היא כדי שלא יעלו עליהן הזכרים. שואלת הגמרא, מהי משמע, מאיפה אנחנו רואים שלשון לקבול, הכוונה גם לקבול, הכוונה לסגור את מקום הערווה. דאי כבול לישנה דלא אבית פרי הוא, שזה הכוונה שמונעים, שלא יהיה פירות, הכוונה שמונעים את הרחלות שלא יוכלו להוליד. נכתיב פסוק מעניין מאוד, שלמה המלך זכה לדבר שהרבה מאוד גדולים ונכבדים היו מאוד רוצים לזכות, הכוונה לבנות את בית השם, את בית המקדש. הוא זכה לבנות את בית המקדש, והשתתפו ועזרו לו מלכים ורוזנים. חלק מהם, שהיה לו חלק נכבד, היה מלך צור, היה חירם מלך צור. הוא הביא וסיפק לשלמה המלך לבניית בית המקדש, בית השם ובית המלך. סיפק לו עצי ארזים, עצי ברושים, זהב, ושלמה המלך לא נשאר חייו. הוא הכיר לו טובה, הביא לו 22 ערים, הביא לו בתור מענק ערים מארץ ישראל. הרלב"ג מסביר שהרי איך אפשר לתת ערים מארץ ישראל, אתה הרי מקטין את הארץ. זאת אומרת שכנגד זה מובא בספר דברי הימים שגם חירם מלך צור החזיר לשלמה המלך ערים תמורת הערים שהוא קיבל. אבל הוא נתן לו ערים, והפסוק שם אומר שחירם מלך צור לא כל כך מצא חן בעיניו הערים שהוא קיבל, והוא אומר, 100 הערים האלה שנתת לי אחי, מה אתה הבאת לי כאלה הערים? ויקרא להם ארץ כבול. חירם קרא להערים ששלמה המלך מסר בידו ארץ כבול עד היום הזה. מהי ארץ כבול? מה המשמעות של המילה כבול? אמר רב הונה שהיו בה בני אדם שמקובלים, הכוונה קשורים, עטופים בכסף ובזהב, ואת הערים האלה קיבל חירם מלך צור, וזה הכוונה כבול, שהם קשורים עם כסף וזהב. אמר לי רבה, אז רבה שאל את רב הונה, יחי, אם כבול הכוונה אנשים ככה עמידים עשירים שהם קשורים עם הרבה כסף וזהב, אלה היו התושבים של אותם ערים, אז היינו דכתיב ולא ישרו בעיניו? זאת אומרת, לא מצא חן בעיני חירם שהוא קיבל את הערים האלה. אם זה היה ערים שהתושבים שם היו כאלה עשירים גדולים, אז למה לא ישרו בעיניו? מפני שמחובלים בכסף ובזהב לא ישרו בעיניו, עד הרב, הוא צריך לשמוח, הוא יקבל הרבה מיסים. אמר לי, אז רב הונה ענה לו, אין, בוודאי שהוא לא היה מרוצה מזה. חירם מלך צור לא שמח עם זה שהוא קיבל ערים של אנשים עשירים, למה? כיוון דעתירי ומפנקי, הם עשירים, הם מפונקים, לא רגילים בעבודה, לא אביד אביד אתה. אז אם כן, הם לא יעזרו לו בעבודת המלך. זה הסבר אחד מה הכוונה ארץ כבול, אבל בכל אופן המשון קשורים. פירוש שני, רב נחמן בר יצחק אמר, ארץ חומטון. חומטון זה מלשון, זה הכוונה מלח. ארץ מלוכה שמתבקעת מרוב מלח הייתה. ולכן אי אפשר לזרוע בשום דבר. אני שומר ארץ כבול, הכוונה שהוא קשור והוא לא עושה פירות, הוא לא עושה פירות. גם לפי הפירוש הראשון, שהם עשירים, הם לא עושים פירות, הם לא מייצרים לעבודת המלך. ומה עיקר אלה כבול? אם כן, מה הקשר בין ארץ מליחה לבין כבול? מה קשור פה? זאת אומרת, מה קשור לקשור? זאת אומרת, מה לשייך לשון קשירה בארץ שהיא מלאכה ומתבקעת? במשטר גיבה קראה עד קבלה, שהרגל טובעת שם עד הקרסול. והקרסול זה הקשר בין בין הרגל לבין הכף רגל. שם זה, הקרסול זה המקום בכף הרגל שבולט משני הצדדים, מתחבר כמובן לרגל, לעיקר הרגל, בין הכף הרגל לרגל עצמה. והאמרי אינשי, יש אנשים שיש להם פתגם להגיד על המקום הזה, הרה מחבלה, זאת ארץ, לא מחבלה עם חטא, מחבלה עם חף, ארץ כבולה שלא עושה פירות, דלא עבד פירה, היא לא עושה פירות. אז רואים שכבול זה מלשון שלא עושה פירות, הוא לא מייצר פרי. זה אותו דבר, כשקושרים את הרחלות, הכוונה שקושרים את הזנב שלהם כלפי מטה, כדי שלא יתעברו ולא יעשו פירות. דבר נוסף שהרחלות יוצאות איתו לרשות הרבים, כבונות. מהי כבונות של את הגמרא? מבאר את הגמרא שמחבנין אותו למילת. מחברים סביב הרחלה, שאמור להיות לצמר, עוטפים אותה בבגד מיד ביום שהיא נולדה. למה? למילת, כדי ש... כי הרי באותו יום שהטלה נולד, הצמר שלו נקי, צח, ואחר כך הוא לאט לאט מתגולל באפר ובטית, והצמר מתלכלך. אז מה אתה עושה כשאתה גוזס את הצמר? אתה מלבן את הצמר, מנקה אותו, אבל אתה לעולם לא תגיע לרמת ניקיון של צמר שהיה מעודו נקי, אחרי כל הניקיונות, אף פעם זה לא יהיה כל כך נקי כמו צמר שמלכתחילה אף פעם לא יתלכלך. לכן, כשרוצים לייצר בגדי צמר יקרים, ממש ככה מאוד 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 בועקים, עוטפים את הצמר של התינוק ביום שהוא נולד, של התינוק, של התלה כמובן, ביום שהוא נולד, עוטפים את הצמר שלו, וככה אחר כך הצמר ממש צח, נקי, וככה אפשר לעשות עם זה בגדים יקרים מילת. כדתנן, ראיה שצמר לבן זה צמר כזה שעוטפים את הכבש ביום שהוא נולד, ואז הצמר שלו מאוד נקי. כדתנן כתוב לעניין נגע צרת, יש ארבעה גוונים של לבנוניות. כשיש חלילה לאדם נגע צרת, כזה מין קטם על האור לבן, אז אם יש סימני טומאה, הוא הופך להיות טמא בטומאת צרעת. איזה גוון לבן? יש ארבעה גוונים. אחד מהגוונים זה סט. מה זה סט? כצמר לבן. יש צמר שחור? הוא יכול להיות שיש, אבל מה הכוונה לבן? איזה לבנוניות? יש הרבה גוונים בלבן. מהי צמר לבן? אמר רב ביווי בר אבאיה. דרך אגב, השל"ה הקדוש כותב שלא גורסים רב ביבי, כמו שהרבה נוהגים לקרוא, אלא רבי ביווי, רב ביווי. בכל אופן, אמר רב ביווי בר אבאיה, כצמר נקי בן יומו, כמו צמר של טלה שהיום נולד, שהצמר שלו ממש נקי, ורוצים לשמור עליו שהוא יישאר נקי, שמכבנין אותו למילת, עוטפים את הצמר, לוצאים ממנו בגדים ממש יקרים, צחים ולבנים. אז רואים שוב שצמר לבן, זה, הצמר הוא הכי לבן מתי שעוטפים את הצמר באותו יום שהטלה נולד, וככה הצמר נשאר נקי וצח. אחרי שסיימנו עם הכבשים, אנחנו עוברים לעיזים. עוברים לדיר של העיזים. עכשיו, והעיזים יוצאות צרורות. מה הכוונה צרורות? קשורות. היו קושרים להם את הדדים, את העתינים. עכשיו, היו שתי סוגי קשירות. הייתה קשירה חזקה בשביל לייבש את החלב, כדי שהעיזים תהיינה שמנות, או כדי שלא יתעברו. והייתה קשירה חלשה יותר, שהייתה רק כדי שהחלב לא יישפך דרך שלא יישפך החוצה. היו קושרים את הדדים שהחלב לא יישפך החוצה. ו- וזאת הייתה קשירה חלשה יותר. וכאן למדנו במשנה שלוש דעות, האם איזה סוג קשירה, אם בכלל מותר לעיזים לצאת עם הבד שקושר להם את ההדדים לרשות הרבים. הדעה הראשונה של תנא קמא, העיזים יוצאות צרורות, מותר שהעיזים יצאו לרשות הרבים שההדדים שלהם קשורות, לא משנה אם זה קשר שמיועד לייבש את החלב שלהם או שהוא מיועד לשמר שהחלב שלהם לא ייפסד ולא יישפך. לעומת זאת יש את דעת רבי יוסי, שגם לפי דעתו לא משנה איזה סוג קשירה, אבל הוא הולך לכיוון ההפוך, הוא אומר שבכל מקרה אסור לעיזים לצאת ככה לרשות הרבים כשהן קשורות. רבי יהודה מביא כאן דעה באמצע, אומר תלוי. אם אתה בא ואתה מוציא אותם, את העיזים קשורות בקשר אדוק כדי לייבש להם את החלב, ככה הן יכולות לצאת לרשות הרבים. אין חשש שהבגד ייפול באמצע רשות הרבים ובא לה... העיזים שיהיה חבל, הוא רוצה את הבד הזה, הוא יבוא ויקח את הבד ועוד יטלטל אותו חלילה 400 ברשות הרבים. למה? כי זה הרי לא ייפול, אז לכן אין חשש, לכן בכזה קשירה העיזים יכולות לצאת כך לרשות הרבים. אבל לעומת זאת, כשהן יוצאות קשורות רק בשביל חלב, אז זה קשר רפוי יותר, אז יש חשש שיפול החתיכת בד שבו קושרים את העתינים, ואז בעל העיזים יראה שזה נפל, אז יהיה חבל או אין לו אחרים, אין לו תחליף, הוא ילך וירים את זה, אולי חלילה תטל את זה 400 ברשות הרבים, לכן בכזה סוג קשירה סובר רבי יהודה שיהיה אסור. לעומת זאת, אמרנו כבר הדעת, תנא קמא, שמתיר בשתי סוגי הקשירות, ורבי יוסי שאוסר בכל סוגי הקשירות. עכשיו, כמו מי ההלכה, מביאה הגמרא איתמר, רב אמר הלכה כרבי יהודה, שקשירה חזקה מותר להם לצאת, וקשירה חלשה אסור. ושמואל אמר הלכה כרבי יוסי, שבשום פנים אסור לצאת בשום סוג של קשירה לרשות הרבים, ויקדמת נא לשמעת הבאה פי נפשי, יש כאלה שהביאו גרסה שנייה בפסק של רב ושמואל, הם לא הביאו את זה שרב פוסק כמו רבי יהודה, או שמואל פוסק כמו רבי יוסי, אלא פשוט הביאו את ההלכה למעשה, אבל זה בעצם יוצא אותו דבר. רב אמר לייבש מותר ולא לחלב, כמו שאמר רבי יהודה, שקשירה חזקה מותר להוציא ככה עיזים לרשות הרבים, קשירה חלשה לא, ולעומת זאת שמואל אמר, אחד זה ואחד זה אסור, בין קשירה חזקה בין קשירה חלשה אסור, כמו דעתו של רבי יוסי. עכשיו יש כאן לשון שלישית, ויקדמת נלאה, יש כאלה מביאים את הפסק של שמואל על הברייתא הבאה. עד עכשיו דיברנו על המשנה, או שאמרנו שהמחלוקת רב ושמואל לא קשור למשנה, אבל בכל אופן הם הביאו את הדעות כמו שראינו במשנה. כאן הגמרא מביאה הברייתא, ומביאים את הלשון על הברייתא הזאת. נראה את הברייתא. אומרת הברייתא ככה, עיזים יוצאות צרורות לייבש, כשהקשירה היא אדוקה, אבל לא צרורות לחלב, כי הקשירה היא רפויה. אז במשנה למדנו את זה בתור דעת רבי יהודה. כאן אנחנו מביאים את זה בתור דעת תנא קמא. משום רבי יהודה בן ביתירא אמרו, זה רבי יהודה אחר. רבי יהודה סתם, זה הכוונה לרבי יהודה בר אילאי. פה זה רבי יהודה בן ביתירא. משמו אמרו שבאמת ככה הלכה. גם אני מסכים עם דעתו של רבי יהודה, שעיזים יכולות לצאת צרורות לרשות הרבים אם הקשר הוא אדוק וחזק, אין חשש שזה ייפול ואין חשש שבעל העיזים יבוא לטלטל את ה... את הבגד 400 ברשות הרבים. אבל, כן, ולעומת זאת, אם זה קשירה חלשה, אסור. אבל אם נפסוק להלכה, את ההבדל הזה בין קשירה חזקה לרפויה, מי מפיס? האנשים הפשוטים לא ידעו להבדיל. מפיס הכוונה מטיל גורל. הם לא יעשו עכשיו גורל לדעת האם העיזה הזאת, כשהיא יצאה לרשות הרבים בקשר, שקושר לה את הדדים, הם לא ידעו האם זה קשירה חזקה או חלשה, יבוא בן אדם פשוט, ראש קטן, אולי לא יפה שאנחנו אומרים שיש לו ראש קטן, בכל אופן אדם פשוט שלא מדי הרבה מתעמק, הוא רואה את העיזים של הרב שיוצאות לרשות הרבים כשדדיהם קשורות, והוא ילך גם יוציא את העיזים שלו כשדדיהם קשורות, הוא לא ידע להבדיל בין קשירה הדוקה לקשירה רפויה, ולכן אומר רבי יהודה בן ביתירא, לעשות לטובת הציבור עדיף שנעשה את זה ברור, בלי מדי הרבה הבדלים. מתוך שאין מכירים, אנשים לא ידעו להבדיל, אז הם יבואו להוציא גם את העיזים צרורות לחלב בקשר רפוי, ואז חלילה יכולים להיקשל, ואולי ייפול הבגד שקושרים איתו את הדדים, ויבוא הבעלים מטלטל. עזוב, בואו לא ניכנס למקום הכל כך שיכול להביא מכשול, אלא בואו נפסוק הלכה, אחד זה ואחד זה עשו. אבל מה אנחנו אומרים? תשמע, זה חומרה, זה גדר, זה לא עניין של עיקר הדין. ועל זה אמר שמואל, ואמרי לה, אמר רב יהודה, אמר שמואל, הלכה כרב יהודה בן בתירה, זאת אומרת שבעצם אנחנו פוסקים הלכה כמו הדעה שמחלקת, כמו רב יהודה בר אילאי, שבעצם קשירה אדוקה מעיקר הדין היה צריך להיות מותר ככה שהעזים יצאו לרשות הרבים, רק שאנחנו מחמירים כדי לא לבלבל את הציבור, כדי שחלילה לא יבוא אדם לידי מכשול. ולכן פה בעצם הלשון השלישית חולקת על הלשון הראשונה והשנייה, אם אולי ניכנס פה לנקודה הזאת לחדד, לפי שני הלשונות שלמדנו עד עכשיו, בכל מקרה שמואל פסק הלכה כרבי יוסי, שאסור שהעזים יצאו לרשות הרבים, בין לייבש, בין לחלב, אסור שיצאו לרשות הרבים קשורים. אבל כאן אנחנו רואים שהלכה כמו רבי יהודה, רק שאנחנו מגיעים עם החומרה של רבי יהודה בן בתירא, שמחמירים גם על קשירה אדוקה, כדי שאנשים לא יבואו להקל בקשירה רפויה. אז זה בעצם הבדל בין הלשון השלישית ללשון הראשונה והשנייה. קיאטה רבין אמר בשם רבי יוחנן, הלכה כתנא קמא, רש"י לומד שהכוונה תנא קמא של המשנה, שסובר שבין צרורות ליבש, בין צרורות לחלב, מותר שהעזים יצאו כך לרשות הרבים. תוספות לומד שזה תנא קמא הכוונה של הברייתא, שזה בעצם דעת רבי יהודה, שליבש מותר, אם הקשירה היא ליבש מותר, אבל אם הקשירה היא לחלב, אסור שהעזים יצאו כך לרשות הרבים. אומרת המשנה, הוא במה אינה יוצאה. ברשימה של הדברים הבאים, בהמה אסור לה לצאת ככה בשבת לרשות הרבים. לא יצא גמל במטוטלת. רש"י מקבל את הפירוש, שזה הכוונה למין סמיכה ששמים לו על הגב, מרדעת. פירוש אחר הוא מביא, שזה מין חבל שקושרים לגמל מתחת לזנב. בגמרא הוא מביא פירוש שלישי, שזה הכוונה ששמים איזה חתיכת בגד או איזשהו קרית קטנה בין החבל שמתחת לזנב לגוף הגמל, כדי שהחבל לא יגרום לאיזשהו חיכוך ולא יפצע את הבשר ואת האור של הגמל. בכל אופן, עם הדבר הזה שנקרא מטוטלת, אסור לגמל לצאת לרשות הרבים. רש"י מבאר שהטעם של הדברים במשנה הוא כי למה אסור באמת לבהמה לצאת כך לרשות הרבים? חוששים שמא בגד או הקשירה וכדומה ייפול באמצע רשות הרבים, ובעל הבהמה יחוס, יהיה חבל לו הבגד הזה שסתם יישאר פה ברשות הרבים ואולי ילך לאיבוד, הוא ילך ירים את זה ואולי חלילה יטלטל את זה 400 ברשות הרבים בשבת, שזה אסור מהתורה. לכן תקנו שלא יצאו בדברים האלה, הבהמות לא יצאו בדברים האלה לרשות הרבים. וכן הגמל לא יצא כשהוא עקוד, זה סוג של קשירה שקושרים לו את הרגליים, את הידיים, אנחנו תכף נראה בדיוק מה הצורה של זה, ולא רגול, זה סוג אחר של קשירה, שגם את זה נראה בעזרת השם. וכן, שאר כל הבהמות גם כן לא יצאו בצורה כזאת לרשות הרבים. חוזרים לגמלים. לא יקשור גמלים זה בזה. שלא ייקח גמל עם החוט שלו, יקשור את החוט של הגמל הראשון בגמל שני, ואז ייקח את הגמל השני, ייקח את החוט שלו, יקשור אותו בגמל שלישי, וככה יעשה שיירה של גמלים שקשורים אחד בשני, שלא יעשה דבר כזה, וימשוך את הראשון כדי להניג את כולם. הגמרא תבאר למה לא. אבל מכניס חבלים לתוך ידו וימשוך. הוא יכול לקחת, יש לו נאמר 10 גמלים, לוקח גמל אחד, גמל שני, גמל שלישי, גמל רביעי, ככה את כל הגמלים ביחד, ולוקח את כולם, את כל החבלים של כולם ביד אחת, וככה הוא מושך אותם. ובלבד שלא יקרוך, אבל שלא יסובב את החבל סביב ידו כדי למשוך את הגמלים. אז זאת אומרת, לעשות שיירה של גמלים וכך למשוך בשבת אסור, אבל לקחת את כל הגמלים יחד כשהוא מחזיק את החבל של כל גמל וגמל, אז ככה זה מותר. מביאה הגמרא ברייתא, תנא. הדבר הראשון שלמדנו במשנה, שהגמל לא יצא במטוטלת. אומרת על זה הגמרא ברייתא, לא יצא הגמל במטוטלת הקשורה לו בזנבו, זה אסור, אבל יוצאו במטוטלת הקשורה בזנבו ובחותרתו. חותרתו הכוונה הדבשת, מגבנת כזאת שיש לגמל על הגב. אם הוא קושר את המטוטלת גם לזנב וגם לדבשת, מותר. כי אז אין חשש שזה ייפול ברשות הרבים, זה קשור חזק. אמר רבא בר אבהונה, יוצא הגמל במטוטלת, מטולטלת הקשורה לה בשלייתה, בזנב. כשהמטולטלת קשורה בזנב, הגמל כל הזמן נזהר שזה לא יימשך ולא ייפול, כי אם זה ייפול זה יכאב לו מאוד. אז לכן אין חשש שזה ייפול ברשות הרבים. עוד למדנו במשנה שהגמל לא יצא לא עקוד ולא רגול. זה שני סוגי קשירות שקושרים את הידיים והרגליים של הגמל. וערת הגמרא אמר רב יהודה, מה הכוונה עקוד? זה עקידת יד ורגל. כיצחק בן אברהם, שקושרים את היד הימנית של הגמל עם הרגל הימנית שלו, ואת היד השמאלית של הגמל עם הרגל השמאלית שלו, וככה הוא לא יכול לברוח. כמו שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו על גבי המזבח בזמן של עקידת יצחק, הוא קשר את היד לרגל מאחורה, וככה צווארו של יצחק היה נפשט לשחיטה. זה הכוונה עקוד, ככה מסביר רב יהודה. מה הכוונה רגול? רגול שלא יחוף ידו על גבי זרועו ויקשור, שלא יגיע לגמל, לרגל הקדמית שלו, שקוראים ליד, ויקופף אותה, ואז יקשור, ונמצא שהגמל עכשיו עומד על שלוש רגליים, כי הרגל הרביעית קשורה ללמעלה. זה הכוונה רגול. דרך אגב, רגול, באמת כולם מודים שזאת הכוונה שקושרים פשוט את הרגל הקדמית ללמעלה. שואלת הגמרא, מי טיבי קושייה על מה הכוונה עקוד? עקוד, אומר רב יהודה, שזה הכוונה שקושרים יד ורגל. יד ימין לרגל ימין, או יד שמאל לרגל שמאל. מי טיבי קושייה מברייתא? מה הכוונה עקוד? שתי ידיים, שתי רגליים קדמיות אחד עם השני, ושתי רגליים, שתי רגליים אחוריות אחת עם השנייה. אבל לא שקושרים יד לרגל, אז כשאל רב יהודה. רגול שלא יקוף ידו על גבי זרועו ויקשור, רגול זה כמו שאמר רב יהודה, שלא יקופף את הרגל הקדמית ויקשור בצורה כזאת. אבל על כל פנים כשאל רב יהודה, מה רב יהודה ביר שכוונה עקוד שקושרים יד ורגל? הרי כאן אנחנו רואים שעקוד הכוונה שקושרים שתי ידיים או שתי רגליים. מבאר את הגמרא, זה ברייתא אחת. רב יהודה הודה אמר, כי הייתנה, הוא מבאר כמו ברייתא שנייה, יש ברייתא נוספת. דתניה, עקוד, עקידת יד ורגל. אז רואים מפה, כמו שביאר רב יהודה. אבל כאן כותב את הברייתא תוספת. או שתי ידיים ושתי רגליים. אז אם כן, רואים מכאן שעקידת שתי ידיים ושתי רגליים, זה גם נקרא עקוד. אז אם כן, קשה. אם כן קשה, כי אנחנו רואים, לא כמו רב יהודה, רב יהודה אמר שעקוד הכוונה רק כשקושרים יד ורגל. פה רואים שעקוד הכוונה גם כשקושרים שתי ידיים, תכף הגמרא תשאל את זה. רגול שלא יחוף ידו על גבי זרוע ויקשור, זה גם הברייתא הזאת אומרת, שרגול הכוונה לא לכופף את הרגל הקדמית ולקשור אותה כדי שלא יוכל לברוח בקלות. אבל על כל פנים שואלת הגמרא, והקטי לא דמי, עדיין דברי רב יהודה לא דומים לגמרי לדברי הברייתא, בשלם הרישא וסייף הניחא. באמת, הביאור הראשון מה הכוונה עקוד זה כמו שאמר רב יהודה, שקושרים יד ורגל, יד ורגל. וגם מה שהכוונה רגול, זה כולם מסכימים עם רב יהודה, שזה הכוונה שמקופפים את הרגל הקדמית וקושרים. אבל אלא מציע את הקשיא, מה שכתוב שעקוד הכוונה גם שקושרים שני ידיים או שני רגליים, אז אם כן, זה לא מסתדר עם רב יהודה, שאמר שזה לא הכוונה עקוד. עונה הגמרא אל יהודה אמר כהי טענה. באמת רב יהודה הולך כמו דברי טענה של ברייתא השלישית. עקוד הכוונה רק עקידת יד ורגל כיצחק בן אברהם, ורגול הכוונה שלא יחוף ידו על גבי זרוע ויקשור, שלא יקופף את הרגל הקדמית ויקשור אותה. עוד למדנו במשנה, ולא יקשור גמלים בצורה של שיירה אחד אחרי השני וימשוך. מה איתם? למה באמת אסור למשוך בצורה כזאת את הגמלים? אמר רב אשי, משום דמחזי כמאן דאזיל לחינגה. זה נראה כאילו שהוא לוקח ומוליך אותם למכור אותם בשוק. מוליך אותם, לקחת אותם לשוק. רש"י מבאר למה השוק נקרא חינגה? מלשון מחוגה, עיגול. כי כנראה שהדוכנים היו סביב, ואנשים היו הולכים, מתחילים בדוכן אחד ומסובבים את כל השוק. טוב, כמובן ללכת למכור בהמה בשבת זה ודאי אסור, וגם דבר שנראה כאילו הולכים למכור זה גם כן אסור. למדנו במשנה, אבל מכניס, הכוונה שהוא יכול לקחת גמל ועוד גמל ועוד גמל ועוד גמל, ככה להחזיק את החבל של גמל אחד אחרי השני, את כל החבלים יחד, וככה למשוך את כל הגמלים ביחד, לא לעשות אותם בשיירה, אלא למשוך אותם יחד. זה מותר, אבל המשנה מסתייגת ואומרת שיש כאן תנאי, אבל שלא יקרוך על ידו, שלא ייקח את החבלים ויסובב אותם סביב כף ידו. מה הבעיה? זה חילול שבת לסובב חוטים על היד? אמר רבה שילה, לא שנו ללעניין כלאיים. יש כאן בעיה של כלאיים. שאלת הגמרא, כלאיים דמי? יש כאן שתי אפשרויות לבאר איזה כלאיים. אילה עם הכלאיים דאדם, אולי תאמר, תראה, התורה אומרת, לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. אסור לקחת מחרשה, לחבר אותה לשור ולחמור, שהשור והחמור ילכו יחד וככה יחרשו. זה כלאיים, כלאי בהמה. אז מה תגיד? כשהגמל, יקשרו אותו לאדם, כביכול, כשאדם מושך את הגמל, בעצם הוא קושר את עצמו לגמל. ואז הם הולכים ביחד, אולי זה נקרא כלאיים, שגמל ואדם הולכים יחד, ולזה נחשב כלאיים. אז זה לא יכול להיות. והתנן, אדם מותר עם כולם לחרוש ולמשוך, מותר לאדם להצטרף, אם נאמר, אדם יש לו חמור חלש, או שור חלש, והוא צריך עכשיו לחרוש בשדה, או שיש איזשהו אדמה מאוד מאוד קשה, וצריך ככה למשוך את המחרשה חזק, האדם רוצה לעזור לשברים שלו למשוך, זה לא נחשב כלאיים. אדם עם בהמה לא נחשב כלאיים, רק שני בהמות, זה נחשב, שני סוגי בהמות נחשב כלאיים. אז אם כן, אין בעיה של כלאי בהמה פה. אלא מה הכוונה כלאיים? כלאיים דחבלים, כי החבלים היו עושים, יש חבל מפשטן, יש חבל מצמר. ברגע שאתה מושך את כל הגמלים, בין הגמלים יש כאלה שקשורים בחבל של צמר, וחלק שקשורים בחבל של פשטן. וכשאתה מושך אותם יחד, אתה בעצם מושך חבלים של צמר פשטן. ואם אתה תקרוך את החוטים יחד, בעצם אתה קורך צמר ופשטים, וזה שעת נז, זה נקרא כלאי בגדים. זה גם סוג של כלאיים, וזה האיסור ברגע שהוא קורך. שואלת הגמרא, מה הבעיה? הוא רק קורך את זה סביב היד, למה זה כלאיים? והתניא, התוחף דחיפה אחת אינו חיבור. כשמאדם למשל בא לתפור בבד של פשטן, הוא מכניס חוט של צמר והוא רק עושה דחיפה אחת. רק פעם אחת הוא מכניס את המחט ומוציא. זה לא נקרא כלאיים עדיין, עד שהוא יעשה שתי דחיפות, הוא עוד פעם מכניס את המחט ויוציא. אותו דבר בקשירה. אם הוא עושה רק קשר אחד, חוט של פשטן וחוט של צמר, זה עדיין לא איסור של כלאיים. רק אם הוא עושה שתי קשירות, זה נקרא כלאיים. אז מה הבעיה שהבן אדם יקרוך את החוטים סביבו? זה הרי סך הכל, אפילו, הכי הרבה, זה רק קשר אחד. אז למה זה באמת יהיה איסור של כלאיים? עונה הגמרא, לעולם כלאיים דחבלים. באמת אנחנו מדברים פה על כלאיים, בגלל החבלים, כלאי בגדים. ואחי כאמר, הוא בלבד שלא יקרוך קשירה אחת, ויקשור קשירה שנייה, שבאמת לא יקשור פעמיים, שלא יעשה שתי קשירות. אבל קשירה אחת באמת מותר. עוד הלכה לעניין, כשמושכים גמל או כמה גמלים, אז החבל צריך להיזהר, אמר שמואל, הוא בלבד שלא יצא חבל מתחת ידו טפח, שהוא מושך, תופס את החבל, שיזהר לתפוס ממש בקצה החבל. לא למשוך באמצע החבל, שלא יצא לו מהצד, ביד, בצד אחד יש את החוט שמחובר לגמל, ובצד שני יש את שערי החוט שמשתפל החוצה, שידאג שהחוט שמשתפל מהצד השני לא יהיה באורך של טפח. שואלת הגמרא, טפח כבר אסור? ועתנא דבי שמואל טפחיים? הרי ברייתא שנשנתה בבית מדרשו של שמואל, שם כתוב ששני טפחים אסור שיצא מהחוט, אבל טפח אחד מותר. עונה הגמרא, אמר אביי, אשתא דאמר שמואל שהאיסור הוא בטפח. ואנחנו יודעים שבבית מדרשו נשנה ברייתא, תנא דבי שמואל טפחיים. צריכים לבאר ששמואל ידע מהברייתא הזאת. שמואל הלכה למעשה, עתה להשמיעונן, הוא רוצה ללמד אותנו, נכון שהברייתא אומרת שיכול לצאת חבל באורך של שני טפחים מהצד השני של הכף יד, אבל אנחנו מחמירים כדי, כי יכול, אם בן אדם יקל שני טפחים, מספיק שבעוד טיפה זה יהיה יותר משני טפחים, שהוא כבר יעבור על האיסור. אז לכן אמר שמואל, עדיף שיתנו רק טפח אחד, שיעור, שאז אפילו אם זה טיפה יותר מטפח, עדיין לא יעברו על איסור, ואז הוא גדר גדר, שאנשים יהיו באמת שמורים מאיסורי תורה. מעיקר הדין, גם אם יוצא מהצד השני של היד, של כיוון גופו של הנושא, שני טפחים זה מותר. אבל כשאדם בא לשאול, מורים לו שמותר רק טפח אחד, כדי שלא יבואו להקל באיסורים. שואלת הגמרא, מה? טפח זה מה שמתירים? ומעיקר הדין שני תפחים, ויותר מזה אסור, והתניה, לכאורה נראה בברייתא שאפשר הרבה יותר, רק כל העניין הוא שזה לא יהיה מדי, שהחבל לא ירד מדי ללמטה, שלא יהיה סמוך מדי לקרקע. ובלבד שהגביה מן הקרקע תפח, הגמרא מבינה שהברייתא מתכוונת להגיד שכשנוסעים גמל, אז מצד אחד החבל מושך את הגמל, מצד שני יש את, את מה שנשאר מהחבל שמשתפל כלפי מטה. אז צריך להיזהר שלא ישתפל כל כך למטה, עד שיהיה סמוך לקרקע פחות מטפח. אבל טפח, שני טפחים, שלושה טפחים, ודאי שלכאורה מותר. וזה סותר את מה שאמרנו קודם, דברי שמואל, שאפשר רק טפח אחד, כפי ההוראה שמורים לציבור על כל פנים, ועיקר הדין שני טפחים, אבל לא יותר, כאן נראה שאפשר הרבה יותר. מתרצת הגמרא, הברייתא הזאת מדברת על הלכה אחרת בעניין שנוסעים גמל. כתניא היא בחבלא דביני ביני, בחבל שבין האדם הנושא לבין הגמל. זאת אומרת, כשנוסעים גמל על ידי חבל, מחזיקים את היד. אז יש את הצד של החבל שבין היד לבין הגמל, ויש את הצד של החבל, מה שנשאר, שערי החבל שלכיוון גופו של האדם. השערי החבל, ודאי שצריך שיהיה טפח, או מעיקר הדין אפילו עם מעט טפחיים, לא עברו עדיין על איסור. אבל מה שבין היד לבין הגמל, יש חבל שככה נמשך, אז אנחנו לא ממש מיישרים אותו, הוא קצת מתעגל כלפי מטה, צריך לדאוג שהוא לא ירד עד הקרקע ממש, אלא שיהיה בינו לבין הקרקע גובה של טפח, כי ברגע שהוא נמוך מדי על הרצפה, נראה כאילו הגמל נושא את החבל, וזה אסור. אומרת המשנה, אין חמור יוצא במרדת בזמן שאינה קשורה לו. אם למדנו במשנה אחת לפני הקודמת, שחמור יכול לצאת עם מרדת בשבת לרשות הרבים אם היא קשורה לו, ועוקמנו שהכוונה שהיא קשורה לו כבר מערב שבת, אז כאן המשנה אומרת שאם לא קשרו את המרדת מערב שבת, אלא באים לקשור אותה בשבת, אסור לחמור לצאת במרדת כזאת לרשות הרבים. וכן, החמור לא יכול לצאת בזוג, הכוונה בפעמון, אף על פי שהוא פקוק, אפילו אם אין, הענבל לא יכול לקשקש, מכיוון ששמו איזה חתיכת צמר בתוך הפעמון, שזה עוצר את הענבל שלא יוכל לקשקש. אם הענבל היה מקשקש, היה איסור משהו מוליד קול, משמיע קול אסור הרי. אבל פה, שזה פקוק, בכל זאת אסור לו לצאת ככה לרשות הרבים. אבל לפחצר עצמה הוא יכול ללכת עם פעמון פקוק. אבל ברשות הרבים, אפילו עם פעמון פקוק אסור. ולא בסולם שבצברו, אסור שבהמה או החמור או שאר הבהמות יצאו לרשות הרבים עם סולם, הכוונה מן חתיכת עץ, מסגרת של עץ, שקושרים אותה, לראש של הבהמה ולשאר הגוף שלו, כדי שהוא לא יכול יותר מדי לסובב את הראש. למה? מדובר כאן משהו שעושים לו, גמרא מוקימה שעושים לו, אם יש לו פצע, שלא היא... יגרד את הפצע בשיניים שלו, והוא עלול לפצוע את עצמו. בכל זאת זה חמור, הוא לא הרבה מבין. הוא עלול לפצוע את עצמו הרבה יותר, יש לו פצע אחד, ואם הוא יגרד, הוא יכול לפצוע את הפצע יותר. אז שמים לו מין כזה סולם, מין כזה מסגרת, לעצור את הראש שלו, יוכל להסתובב לכיוון הפצע. אסור שהוא יצא עם זה לרשות הרבים, ולא ברצועה שברגלו. הגמרא תבאר את כל הדברים אחד לאחד. ואין התרנגולים יוצאים בחוטים ולא ברצועה שברגליהם, ואין הזכרים, הכוונה לכבשים, זכרים שנקראים גם אלים, יוצאים בעגלה שתחת העלייה שלהם, הזנב שלהם. הכוונה שכשיש לה כבש זנב עם הרבה צמר והוא הרבה שומן והוא כבד, הוא יכול לגרר בארץ כשהכבש הולך. אז בשביל שלא יגרר בארץ וינזק מאבנים וכדומה, עושים מין כזה עגלה עם שני גלגלים, ושמים על זה את הזנב, וככה כשהכבש הולך, הזנב שלו ככה נגרר על גבי עגלה כזאת. אז אסור לו לצאת עם העגלה הזאת לרשות הרבים. ואין הרחלים יוצאות חנונות, הגמרא תבאר גם את זה, ואין העגל יוצא בגימון, גם זה הגמרא תבאר, ולא פרה באור הכופר, באור של כיפוד, גם זה הגמרא תבאר מתי, איפה, למה שמים את האור של הכיפוד לפרה, ולא ברצועה שבין קרניה, אסור שיקשרו רצועה של חבל בין קרני הפרה, ולהוציא אותה ככה לרשות הרבים, זה אסור. למה? זה מסעוי לבהמה. מספרת המשנה, פרתו של רבי אלעזר בן עזריה, הייתה יוצאת בשבת ברצועה שבין קרניה. אבל זה היה שלא ברצון חכמים. יש מבארים שרבי אלעזר בן עזריה סבר שמותר, אבל חכמים סברו שאסור. ההלכה הראשונה שלמדנו במשנה זה שאם החמור רוצים להוציא את החמור עם מרדת, עם כזה מין סמיכה לרשות הרבים בשבת, זה אסור, אלא אם כן קשרות המרדת עליו מבעוד יום לפני שנכנסה שבת, אז זה יהיה מותר. שואלת הגמרא, מה איתה? מה, למה זה אסור? מתרצת הגמרא כדאמרן, כמו שכבר תרצנו לאל, שברגע שזה היה קשור מבעוד יום, מוכח שזה בא לחמם את החמור. אבל אם אתה בא לקשור לו את זה בשבת, אז זה נראה כאילו אתה רוצה לטלטל החוצה את הסמיכה, אבל איך תטלטל? הרי אסור לטלטל לרשות הרבים, אז הבן אדם משתמש כאילו עם סוג של היצע כזאת, לקשור את זה על גבי החמור, בשביל שיוכל להוציא את זה לרשות הרבים. זה נראה כאילו הוא בא להוציא את המרדת לרשות הרבים, על ידי זה שהוא קושר את זה על החמור, לכן זה אסור. אם זה באמת היה אמור לחמם את החמור, היו צריכים לשים את זה מבעוד יום. אם לא שמו את זה מבעוד יום ולא קשרו את זה מבעוד יום, אז אסור ככה לצאת בשבת. עוד למדנו במשנה, ולא יצא החמור בזוג, הכוונה בפעמון, אף על פי שהוא פקוק. למה לא? מה הבעיה שהוא יצא ככה עם פעמון לרשות הרבים? מתרצת הגמרא, משום דמיך זה כמן דאזיל לחינגה. זה נראה כאילו שהוא הולך למכור את החמור בשוק, ולכן הוא מקשט אותו. וזה למכור בשוק אסור, וגם דבר שנראה כמו שהולכים למכור לשוק, זה גם כן לא ראוי ככה, זה גם כן אסור לעשות דבר כזה, להוציא חמור בצורה כזאת לרשות הרבים. וכן לא יוציא את החמור בסולם שבצווארו, והגמרא מבארת מה שביארנו במשנה, אמר רב הונה, סולם הכוונה בילואה, התרגום בית הלכי. קושרים בצוואר של הבהמה שסמוך ללכי, כזה מין מסגרת של עץ. למאי אבדלי, למה עושים את המסגרת הזאת, למה קושרים אותו בצורה כזאת? לאיכא דאיתלי מכה, אם יש לחמור איזשהו פצע, איזשהו מכה, דלוהא דרכייך בי, שהחמור לא יוכל לסובב את את הצוואר שלו לצד, לחכך בשיניים את אותו פצע ולפצוע את עצמו יותר. אז שיוצא כך בשבת, אסור. וכן עמדנו במשנה שלא יצא החמור ברצועה שברגלו. למה שמים לו מין כזה רצועה ברגל? דאבדלי לגזרה. עשו מין שני טבעות, שתי טבעות בכל רגל שמים טבעת, כי לפעמים החמור, הרגליים שלו מתחברות אחת לשנייה כשהוא הולך, ואז זה משתפשף ונפצע. אז שמים את הטבעות כדי להרחיק את שתי הרגליים אחת מהשנייה, כדי שאם כבר משהו ישתפשף זה הטבעות, וזה לא יפצע את החמור עצמו, אסור לצאת בצורה כזאת לרשות הרבים בשבת. והן התרנגולים יוצאים בחוטים. מה זה החוטים האלה? אומרת הגמרא, דאבדלי סימנה, קושרים חוטים בסוג מסוים, בצבע מסוים, לתרנגולים, שכשהם מסתובבים ברחובות, התרנגולים תמיד ידעו למי שייך כל תרנגול, ולא יתחלפו אחד עם השני, תרנגול של אחד עם תרנגול של מישהו אחר. כי יחד לא לחלפו, שלא יתחלפו אחד עם השני. עוד למדנו במשנה, ולא ברצועה. אסור שהתרנגולים יצאו לרשות הרבים עם רצועה שיש להם ברגליים. למה שמים להם רצועה ברגליים? דאבדלי, כי יחד לא לתברומני, עושים להם את זה כדי שלא ישברו כלים. מה עושים? כשהתרנגולים קופצים מדי הרבה, לפעמים יכולים לעלות על כלים ולשבור אותם. לכן שמים רצועה וקושרים להם את שני הרגליים קצת, זאת אומרת, לא ממש סוגרים את הרגליים, אלא הרגליים קצת פתוחות, קושרים אותם בצורה כזאת, כדי שהם לא יוכלו יותר מדי לקפוץ, אלא הם יהיו קצת מרוסנים, התרנגולים. עוד למדנו במשנה, ואין הזכרים יוצאים בעגלה. אסור לכבשים, זכרים, שנקראים גם אילים, אסור להם לצאת עם העגלה. מה זה העגלה של האילים האלה? כי היכי דלא לחמתן על יתי, שהזנב שלו לא ילכה מהסלעים והטרשים, שהזנב שלו כבד ככה וארוך ונופה ככה נגרר על הקוצים, זה יכול להינזק ויכול לפצוע גם כן את הכבש, אז לכן שמים לו מן עגלה כמו שביארנו במשנה. עוד למדנו במשנה, ואין הרחלים יוצאות חנונות. מה זה חנונות? יתיב רב אחא בר אולה כמי דרב חיסדא ויתיב וכאמר, אני אגיד לך מה הכוונה חנונות. משעה שגוזזין אותה, אז נהיה לה קר. עד עכשיו היה לה צמר, זה חימם אותה. עכשיו גזזו לה את כל הצמר, קר לה. מה עושים כדי שהיא לא יהיה לה קר? תומנין לה אזק בשמן. לוקחים צמר גפן, תובלים אותו בשמן, ומניחין לה על פדחתה, על המצח שלה, עד שהצמר יגדל, כדי שלא תצטנן, שלא יהיה לה קר. אמר לי רב חיסדא, כאלה פינוקים אתה מפרגן, כמו שאומרים, לכבשים? זה רק עשירים, חשובים, נותנים להם דברים כאלה. אם כן, עשית מרעוקווה, עשית אותה כמו מרעוקווה שהיה עשיר גדול, ואדם חשוב, והיה אב בדין. לא, עד כדי כך, זה לא הכוונה חנונות. אלא יתיב רב פאפה בר שמואל, כמי דרב חיסדא. מישהו אחר ישב לפני רב חיסדא. מקודם זה היה רב אחא בר אולא לפני רב חיסדא. עכשיו זה פשוט מאוד מישהו אחר. אחרי שרב חיסדא כמובן שמע את הפירוש הראשון ולא קיבל אותו, אז הגיע חכם אחר ואמר פירוש אחר לרב חיסדא. יתיב רב פאפה בר שמואל כמיד רב חיסדא ויתיב כאמר, בשעה שקורעת לילד הכבשה, בשעה שהיא קורעת לילד, מה עושים כדי להקל עליה? תומנין לה שני אזקין, שני צמר גפן, חתיכות צמר גפן, של שמן, שטבולות בשמן, ומניחין לה אחד על פדחתה במצח, ואחד על הרחם, כדי שתתחמם ולהקל עליה. אמר לרב נחמן, כאן רב נחמן התערב, מה, אתה חושב שככה משקיעים בבהימות? מה פתאום? אם כן, עשית ילטה. אשתו של רב נחמן הייתה בת של הנשיא, קראו לה ילטה. נשים חשובות עושים דברים כאלה, לא לכבשים פשוטות. אלא אמר רב הונה, עץ אחד יש בקרחי הים, סוג של עץ שיש במדינות הים, וחנון שמו. לפי זה גם מבואר, מה זה הכוונה חנונות, מלשון הסוג של עשב הזה, סוג העץ הזה. ומביאים קיסם מהעץ הזה, ומניחין לה בחותמה באף, כדי שתתעטש, והעיתוש הזה ינער לה טוב טוב את כל הראש, ויפלו דרני ראשה, כל התולעים וכל כל היצורים שמסתובבים לה בראש, ככה לנקות לה את הראש, על ידי העיתוש הזה הכל יוצא החוצה, והכל יהיה טוב. שואל את הגמרא, בסדר גמור, אבל למה עושים את זה רק לנקבה? היא אחי זכרים נמי, גם הזכרים צריכים למדי פעם ככה לתת להם את הכיסם באף כדי לנקות את הראש. עונה הגמרא, הם לא צריכים איזה, הזכרים. כיוון דמנגחי זכרים בהדדה, הם תמיד מתנגחים אחד עם השני. אז ממילא נפלן, אז התולעים או כל היצורים שיש להם על הראש, נופלים תוך כדי ההתנגחויות שלהם. רואים שגם העניין שהקדוש ברוך הוא יצר להם את הטבע להתנגח, גם לזה יש מטרה לתועלתה. שמעון נזירה אמר, מה פירוש חנונות? הכוונה שלוקחים קיסמה דריתמה, קיסה מעץ רותם. טוב. שואלת הגמרא, ביש למה דרב הונה, היינו דקטני חנונות. לפי דבריו של רב הונה, מובן, מה פירוש כתוב כאן? רחלות, לא, אסור שייצאו לרשות הרבים בשבת, חנונות, כי יש סוג של עץ שנקרא חנון, שלוקחים קיסם, אסור לשים את הקיסם הזה באף שלהם ולהוציא אותם כך לרשות הרבים. מובן, למה זה נקרא חנונות? אלא לרבנן, שאר התירוצים שאמרו שאר החכמים, מה החנונות? למה הדברים האלה נקראים אם יוצאת חנונות? עולה הגמרא, דף דינן לאום מילתא, דמרחין מינן עליו, למה עושים להם את כל הדברים האלה? למה עושים לכבשה את כל העצות האלה להקל עליה? כי מרחמים עליה, לכן זה חנונות מלשון חנון ורחום. למדנו במשנה ואין העגל יוצא בגימון. מהי עגל בגימון? מה זה גימון? אמר רב הונה, הכוונה בר נירה, זה מין עול קטן, זה מין כזה מקל, מאוזן, ועוד שני מקלות מאונחים, משני הצדדים של המקל המאוזן, וכך שמים לו את זה על הצוואר, לעגל, כשהוא עדיין קטן, זה עול קטן, למה שמים לו את זה? כדי שיתרגל לקבל עליו עול, שכשהוא יהיה שור גדול, לא יתנגד ששמים עליו עול. אמר רבי אלעזר, מהי משמה די גימון לישנה דמיקף? אתה רואה שגימון זה לשון התכופפות. דכתיב, הפסוק אומר, הלחוף כאגמון ראשו. התכופף כמו אגמון את ראשו. רואים שאגמון זה דבר שמתכופף. אגמון, רש"י מבאר שם על הפסוק, שזה מין מחט כפוף שאיתו צדים דגים. במשנה למדנו, ולא תצא פרה באור הקופר. קופר הכוונה קיפוד. למה שמים לאור של קיפוד? מבארת הגמרא דאב דילה, שמים לאור קיפוד בקצה הדדים, כי איך דלא למציוע ילי, כדי שהעלוקות לא ימצצו את החלב שלה. אז לכן שמים שם את האור של הקיפוד, שזה עם הרבה מחטים, וככה אף אחד לא מתקרב לקחת חלב. הדבר האחרון שלמדנו במשנה, שאסור לצאת איתו לרשות הרבים, וזה גם כן הדבר שאיתו אנחנו מסיימים את ההלכות שקשורות באיזה דברים בהמה יוצאת לרשות הרבים, באיזה דברים בהמה לא יוצאת לרשות הרבים, ולא ברצועה שבין קרניה. אסור שיקשרו רצועה של חבל בין קרניה של הפרה, ולהוציא אותה ככה לרשות הרבים. אז מביאה הגמרא שיש שתי סיבות למה שמים רצועה בין קרני הפרה. או בשביל לאחוז ברצועה הזאת וככה לשמור אותה, לקחת אותה, לסחוב אותה, או בשביל לעשות את זה ליופי. אז אומרת הגמרא, איזה סוג רצועה אסור שתצא לרשות הרבים? היא לרב, בין לנוי ובין לשמר. לפי דעת רב, בין אם עושים את הרצועה ליופי, בין אם עושים את זה בשביל לשמור אותה, בכל מקרה זה אסור. למה? כי פרה לא זקוקה לשמירה, היא מעצמה ממושמעת, ולכן זה נקרא שמירה יתרה, זה נקרא כבר מסע. לשמואל, לנוי, אסור, לשמר מותר. לפי דעתו של שמואל, אם שמים את הרצועה ליופי על גבי בין קרניה של הפרה, זה באמת אסור, כי זה מסע. אבל אם שמים את זה לשמירה, זה מותר, כי לפי דעתו, שמירה יתרה לא נקראת מסע. ועד כאן דף נון דלת.